לו.
רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. דורון בר-און מגשים חלום גדול ומזמין אתכם להיות חלק מהמסע המוזיקלי שלו. הופעת בכורה של האלבום ביחד ננצח, 14 בינואר בבית היוצר בנמל תל אביב. בואו ליהנות מערב מלא רגש ומוזיקה שנכנסת ללב. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל, האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל, עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים, בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר Give Back, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
הקול השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
שלום, שלום לכם, אהלן אורן.
אהלן, אהלן, ערב טוב.
מה שלומי?
תשמע, היה לנו, ההפתעה הכי גדולה הייתה לנו השבוע מאז שהצהל השתלט על החרמון הסורי. זה עומר אצילי, חתם בביתר, במקום במכבי חיפה.
כן.
מעניין.
מעניין, מעניין,
מעניין מאוד. מעניין.
הוא כבר היה סגור בחיפה, כבר היה לו חוזה טיוטה.
טוב,
הוא
כן.
הוא ברגע האחרון אמר, אני הולך עם הלב שלי. צלצל המנג'ר שלו, אמר לו, אני הולך עם ביתר. הוא אמר לו, אני אין לו אומץ להגיד את זה לינקה לשחר. תגיד לו את זה אתה. צלצל לינקה לשחר ואמר לו.
תשמע, זה מה שקורה כשאתה הולך לאיש החשוב באמת. הבעלים של ביתר, אתה יודע, הוא הלך לה, במקום לנסות לשכנע אותו, הלך ושכנע את הרב, ואמר לרב, תשמע, בוא, אתה רוצה לחתום עם מכבי חיפה, או בעיר הקודש בירושלים, מה יותר קרוב אליו?
אז רגע, אנחנו בוא נתחיל ברשותך, בענייני מיסים, ומשם אנחנו נעבור לכל יתר הדברים.
יאללה, קדימה.
ועכשיו, פינת המיסוי. ועכשיו, תכנון מס.
אנחנו נדבר עכשיו על פינת המיסוי, בעצם זה פחות תכנון מס. שיעור המע"מ עולה מ-17% ל-18% החל מראשון לראשון 2025. ואנחנו ניתן שתי דוגמאות שאנשים יבינו מה זה אומר. אנשים שמתעסקים עם מכר של מוצרים, בעצם קוראים לזה בחוק אספקת טובין. המועד הקובע להוצאת החשבונית הוא מועד האספקה של הטובין, המועד שבו סופק המוצר לאותו אדם. אז טובין שסופק עד סוף 2024, כמובן עם 17% מע"מ, טובין שסופק אחרי מראשון לראשון 25 ואילך, מדובר על 18% מע"מ. ואנחנו ניגע בעוד נקודה, מתן שירותים, שזה בעצם נוגע לחלק גדול מהאנשים. אז במתן שירותים, המועד הקובע להוצאת החשבונית, או המועד שבו ניתן השירות. המועד שבו ניתן השירות, זה אומר, שירות שניתן ב-24, ב-2024, חשבונית, גם אם היא יוצאת ב-2025, דינה 17% מע"מ. ניתן לעשות את זה, התוכנות ערוכות לזה, עדיין להפיק חשבוניות עם 17% מע"מ גם בשנת 2025. שירות שניתן לאחר ראשון לראשון 25, כמובן עם 18% מע"מ, ואנחנו סיימנו את החלק הזה ונעבור לחלק הבא.
ועכשיו, תכנון מס.
כן, אנשים מגיעים לסוף 2024 ויודעים על ידי הרואה חשבון שלהם או היועץ מס שיש להם יתרת חוב לשלם, יתרת מס לשלם בגין 2024. אז רשות המיסים נותנת בעצם הקלות למי שמשלם את המס מוקדם ולא מחכה עד להגשת הדוח או לאחר מכן. אז ככה, מי שישלם את מלוא המס עד 31 האמת שזה לא מלוא המס, מי שישלם את המס כתוב עד 31 לינואר 25 יקבל פטור מלא על הפרשי הצמדה וריבית. מי שישלם את המס עד 28 לפברואר 25 יקבל 50% פטור על הצמדה והריבית, ומי שישלם עד 31 למרץ 25 יקבל רק 25% פטור על הפרשי הצמדה והריבית. אני רק אציין שההצמדה זה הצמדה למדד, והריבית היא 4% שנתית. זה הריבית שרשות המיסים בעצם גובה מאיתנו. וסיימנו את הפינה. אורן, אנחנו עם שברוש ה-so-called דמוקרטים. הם קוראים לעצמם דמוקרטים, תקשיב.
הם יכולים לקרוא לעצמם איך שהם רוצים.
זה הזוי, זה כמו שגנץ, שזה...
אם אנחנו היינו מאיימים, עכשיו יש לי פה באולפן...
קונה לעצמו המחנה הממלכתי.
לא, בסדר, זה פחות נורא.
למה? איך יכול להיות...
אני לא שמעתי אותו מאיים על מפכ"ל משטרה.
איך יכול להיות מחנה וממלכתי באותו משפט? הרי ממלכתי זה בדיוק הפוך ממחנה.
אתה מחוץ למחנה, מאיפה אתה יודע?
אבל תקשיב, יושב-ראש הדמוקרטי מאיים על מפכ"ל המשטרה, הוא אמר שנבוא איתך חשבון. אנחנו נבוא איתך חשבון, שים לב.
רגע, אבל תעצור, הרבה יותר גרוע מזה.
כן, בגלץ.
הוא המשיך ואמר, בפעם אחרת, לא מתחרט, אני בפירוש מאיים על המפכ"ל.
אני מאיים על איש ציבור.
כן, כן, כן.
אז יפה מאוד, האמת שאינון מגל...
קודם כל הוא צודק. רגע, לפני התגובה של אינון מגל, קודם כל הוא צודק. הוא צודק, מה הכוונה שהוא צודק? אין לו בעיה היום, אם אתה במחנה הנכון, דיברת על מחנה, אם אתה בעמדה הנכונה, במחנה הנכון, ובצבע הפוליטי הנכון, מותר לך לעשות מה שאתה רוצה. אתה רוצה לשרוף את קפלן? אתה יכול. אתה רוצה לאיים על מפכ"ל משטרה? מה מפריע לך? מי יעצור אותך? גלי בערב מיארה? באופן עקרוני, בסיטואציה כזאת, אתה מצפה שיועצת משפטית לממשלה, תוציא, לא יודע, חקירה, משהו שיקרה.
בו ברגע היו צריכים לעצור אותו.
משהו...
אגב, אין לו חסינות, הוא לא חבר כנסת.
משהו אמור היה לקרוא, הוא כן חבר כנסת.
לדעתי הוא עוד לא חבר כנסת.
למה עוד לא? הוא היה חבר כנסת.
אני כמעט בטוח שהוא לא חבר כנסת.
איך הם הגיעו למצב שאנחנו אפילו לא יודעים לספור אותם בכנסת או לא לספור אותם בכנסת.
ובין אם הוא חבר כנסת או לא, הוא צריך לייצר.
אחד משמעים.
לא מאיימים על אנשי ציבור.
חקירה. בסדר? לחקור. חקירה. רק לשם להראות לי כאילו יש פה...
למה? למה להראות כאילו?
יש פה
למה לא להגיש כתב אישום על מישהו שמאיים על איש ציבור?
עזוב כתב, כשאתה רץ קדימה עם כתב אישום,
תגיד לי, אם אני הולך עכשיו, אני הולך למס הכנסה, ואני אומר לפקיד שם, פקיד זוטר במס הכנסה.
ואתה אומר משהו כזה?
אני אומר לו, חכה, חכה, בוא צא החוצה, חכה, חכה, מה נעשה לך?
קודם כל הם נופלים מצחוק, רק על התעוזה. זה יצחיק אותם ברמון תורפות, אתה תהיה כוכב.
אני יוצא משם עם הזיקים. ולמה הוא לא?
חבלות רציניות, לא עם הזיקים.
תקשיב, ינון מגל, אני מצטט ציטוט, זה ציוט שלו היום ברשת ה-X, אני בפירוש מאיים על אשת ציבור, אם גלי בערב מיירה תמשיך ותדאג לכך שטובת מי שתומך בה קודמת לטובת המדינת ישראל, היא לא תהיה יועמשית, כל מי שיכניס שיקולים זרים לפעילותו המקצועית, יישא באחריות, והוא כתב למטה בדיקה.
זה כבר פעם שנייה שהוא
עשה את זה. זה פעם שנייה שהוא בודק אותם. פעם שנייה הבדיקה עברה ושלום. הפעם לדעתי הוא צריך להכין תיק עם כמה לבנים בפנים.
תקשיב, אני הבנתי שליד התא שעשו לנגד, יש מקום. יש עוד תא.
הוא קצת התקשה לשדר משם את הפטריוטים.
והוא כרגע ריק. אז זה, אני לא, במקומה הייתי חושב פעבי.
אבל מה שפרפר, אם היא לא פותחת בחקירה כשמדובר על מפכ"ל המשטרה, גם כשאומרים את אותם הדברים מולה, הוא רק חבל שהוא לא אמר, הוא אמר, אני בפורט.
תראה, אני נתתי דוגמה פה לפני כמה שבועיים שלושה, שהיה שופט, שהיה איזה מישהו שכתב במפורש על שלט כתב, זאת אומרת, זה לא משהו שאתה יכול לפרשן. כתב, אני מתפלל או מאחל שאלוהים ייקח את גלי בערב מיירה והשותפים שלה, משהו כזה, אתה יודע, בלבל של כאילו, אין לך פה הרבה מקום לפרשנות.
אוקיי.
זה, אין יותר הסתה מזה, בסדר? לפחות למראית עין בלתי זה.
שופט שחרר אותו.
שחרר אותו?
כן.
ואתה יודע למה?
כן.
הוא אמר מפורש, אתם לא יכולים להביא לי רק כל פעם אתם מביאים לי את אותו צד. אין דבר כזה, זה אכיפה בררנית. הוא אמר במפורש.
כן, חד משמעית.
זו אכיפה בררנית.
הוא דיבר על אכיפה בררנית.
אני לא יכול לשפוט אותו עכשיו, כשאני רואה מה הולך בקפלן. אי אפשר, זה או זה או זה או שניהם.
מצד שני...
או שניהם כן, או שניהם לא.
מצד שני, את שפי פז, נכון? שפי פז?
שפי פז.
שהשופטת, כששפי פז טענה אכיפה בררנית, ובצדק, השופטת אמרה לה... אני לא יודעת אכיפה בררנית, אני שופטת את מה שמביאים לי. לא מביאים לי דברים אחרים, אז אני לא יכולה לשפוט אותם.
זה מזכיר לי קצת את ה...
זה ראש...
אני לא זוכרת את הכתב אישום, אני צריכה ללכת לבדוק
כן.
אותו.
בצבא היינו קוראים לזה ראש נצנץ, ראש קטן. מה זה ראש קטן? פשוט בושה וחרפה. טוב, בוא נשמע קצת שירי חנוכה, ונעלה את נוגה ארבל, חוקרת גיאו-אסטרטגיה.
מפורום קהלת.
ימי החנוכה, חנוכת מקדשנו, בגילו ושמחה ממלאים את ליבנו, לילה ויום סביב עוננו יסוף, סוף גניות נאכל במלרוב.
העירו, הדליקו, מרות חנוכה רבים.
על הניסים ועל הנפלאות אשר עשה השם למכבים. אשר עשה השם למכבים. הנרות הללו שאנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים,
על הניסים ועל הנפלאות ועל הקשורות ועל הנחמות
שעשית לאבותינו, שעשית לאבותינו
בימים ההם, בימים ההם, תשועות ועל הנחמות שעשית לבותינו בימים ההם בזמן הזה. על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנחמות שעשית לבותינו בימים ההם בזמן הזה.
ואנחנו נאלצים להיפרד מהשירים היפים לכבוד חנוכה, ואיתנו על הקו נוגה ארבל, חוקרת גיאו-אסטרטגיה. שלום לך נוגה.
שלום, שלום וברכה, חנוכה שמח.
חנוכה שמח, אני חייב להגיד ששאלתי את נוגה בהתכתבות בינינו, איך להציג אותה, אז היא אמרה לי רק נוגה ארבל, וכאילו קודם כל סחטן על הצניעות, זה הזכיר לי איזה עורכת דין שפעם שאלתי אותה איך להציג אותה, והיא כתבה לי רשימה כאורך מגילת אסתר פחות או יותר, ועד שגמרתי להציג אותה נגמר השידור כמעט. אז, אז נוגה, אנחנו איתך, ו... רצינו לדבר בעיקר על הנושא של הדיקטטורה בעצם שיש לנו פה מ...
אני רוצה רגע אבל להסביר כן. את התשובה שלי ברשותך.
כן.
אני חושבת שאנחנו בעידן שבו אנחנו מדברים המון מסמכות, ואנחנו מצפים שיסכימו או לא יסכימו איתנו, לא בגלל שמה שאמרנו הגיוני או נכון, אלא כי יש לנו, אתה יודע, רישיון לקבוע. ואני לא חושבת שיש למישהו רישיון לקבוע, ואני לא חושבת שהאקדמיה... מחלקת רישיונות לחשוב, ואני מניסיון רע אגיד לך גם שאני מכירה הרבה אנשים שיש להם הרבה ניסיון על הנייר שהם מעולם לא הבינו, ולכן אתה צריך
כן, להביא את עצמך. כן, לצערים רואים את זה כל הזמן, כן.
אז לכן אתה צריך להביא את עצמך לא בגלל איפה שהיית והתארים שיש לך, אלא בגלל ההיגיון. אז אני מציגה את עצמי שאני ממש חייבת כאזרחית חופשית במדינת ישראל, כי אני מדברת, כשאני מדברת על נושאים כאלה, בתור מצביעה, בתור חלק מהריבון. וזה לא נותן לי סמכות על פני אף אחד אחר, וצריך להקשיב למה שאני אומרת ולהחליט אם אני צודקת, בלי קשר לטייטלים המפוצצים שאני גוררת איתי לכל מקום.
יפה מאוד, ואני מאוד שמח שהעברת את זה. רציתי לשאול אותך, בואי נתחיל בהתחלה, הרי על פי חוק יסוד השפיטה, בתי דין אמורים לשפוט ולפסוק, על פי החוק, נורא פשוט, הם בעצם צריכים לתת פרשנות במקום שהפרשנות נחוצה.
מתי... הם למעשה לא צריכים לתת פרשנות בכלל. התפקיד של בית משפט זה להתאים, אפילו להתאים, זה להבין מה המשמעות של מה שכתוב בפועל בחוק למקרה הספציפי שנמצא לפניהם.
פנטסטי. השאלה שלי היא מתי בג"ץ הפסיק לשפוט על פי החוק והפך להיות החוק בעצמו?
זה שאלה טיפה בעייתית, כי יש דברים שתמיד, כאילו, פסק דין כל העם ופסק דין בג'רנו, שהם היו הפסקי הדין הראשונים שהם... הם היו כאילו מ-49 ומאיפשהו שמה בסביבה, כאילו בג'רנו היה ב-49, שזה, שהפך בסוף למה שאנחנו מכירים היום כחוק יסוד חופש העיסוק, וכל העם היה כמה שנים אחר כך, לא הרבה, אבל ברגע זה לא עולה לי המספר בראש, אבל הם שניהם פסקו על פי ערכים דמוקרטיים בסיסיים שלא היו מעוגנים עד היום בחוק, ולמעשה חופש הביטוי, שזה פסק דין כל העם, לא מעוגן בחוק בישראל עד עצם היום הזה. אז בית המשפט שלנו מראש היה בעייתי בגישתו למה שכתוב ולא כתוב.
כן, אבל הייתה איזושהי תקופה בזמנו של אהרון ברק, ששם הוא לקח בעצם את הנושא הזה של בעצם בית משפט פרק, נקרא לזה שמרני, והפך אותו לבית משפט מאוד מאוד אקטיביסטי, ברמות שלפעמים כאילו זה סותר את החוק.
אז שוב, אני מחדלת שבית המשפט שלנו אף פעם לא היה שמרני במובן האמיתי של המילה, כי בית משפט שמרני, כשאין לו בסיס לפסוק, לא פוסק. התרגיל של להגיד, אין לי שום בסיס חוקי שעל בסיסו אני יכול להגביל או לא להגביל את הרשות או את האזרח, ובכל זאת אני עושה את זה, הוא לא ראוי. ואת זה התחלנו מההתחלה, רק ששופטים השתמשו בזה מאוד במסורה, עד שהגיע אהרון ברק, שגם בתור היועמ"ש כתב את חוק יסוד השפיטה, שהוא אחד מהאירועים הכי הזויים ולא דמוקרטיים בהיסטוריה של חוקים דמוקרטיים. החוק עצמו כתוב רע מאוד, אבל אפילו החוק לא מאפשר מה שעשה ברק, לא באפרופים, שזה היה אירוע הזוי בפני עצמו, ברק למעשה בפסק דין אפרופים עוד הרבה לפני שהגענו למזרחי, ביטל את היסוד שעליו מבוססת השיטה המשפטית המודרנית, והעביר אותנו מלראות מה כתוב, מה כתוב בחוזה, ללראות מה יחשוב השופט. שזו שיטה, היא לא רק לא דמוקרטית, היא אנטי, זה נוגד 800 שנים של שלטון חוק שהתחילו עם המאגנה קארטה. זה בורות עמוקה מאוד, לא ברמה המשפטית, שזה בורות משפטית מאוד עמוקה. זה חוסר הבנה של מה אמור חוק לעשות. החוק והאות הכתובה אמורות לייצר ודאות. אם לא משנה מה כתבתי על הנייר, אתה הורס ככה את החברה, כי נעשית חברה שכפופה מאוד, וזה מה שברק עשה, מלא כל הארץ משפט, לרצון השופט. עכשיו, ברק היה בור ועם הארץ, גם בתפיסה היהודית בנושא הזה.
כן, הוא הודע בזה.
כי התנ"ך מבוסס, לא, אבל הוא הודע בזה שהוא לא מכיר את שמה ישראל, אבל הוא, מכיוון שהוא כל כך בור, הוא לא הבין מה חסר לו. התנ"ך הוא המקור הקדום ביותר לכוחה של המילה, כוחה של המילה הכתובה. אנשים לא זוכרים את זה, אבל אנחנו עם הספר, כי החוקים שלנו כתובים, ואנחנו מגיל אפס מלמדים את הילדים שלנו לקרוא. בכל קבוצה יהודית, לא משנה איזה, גם אצל הכי חילונים, אנחנו חוגגים את ההליכה לבית ספר, כי זה התהליך של האינדקשן, של ההכנסה של אדם בברית. זאת אומרת, אחרי בריתו של אברהם אבינו, הברית האמיתית זה כי אתה קורא את הספר, כי זה כתוב. למה זה חשוב שזה כתוב? כי אז ברגע שאנחנו מבינים את המילים ויודעים איך לקרוא אותם, כולנו יש לנו את אותו point of reference. והבסיס הזה זה הבסיס לחברה המערבית המודרנית. וברק, עוד עזוב את הטעויות המשפטיות והטעויות הקשות בהבנה של איך עובד שלטון החוק, הוא בגד פה באתוס היהודי של המדינה. כי אתוס מתחיל בחובה שמייצרת המילה והמילה הכתובה. אם אני התחייבתי בפני אדם למשהו וכתבתי אותו על נייר, ושנינו קראנו את אותה השפה, אז להכניס לתוך זה שופט ולתת לי עכשיו את התמריץ לשכנע שכתבתי אבל לא התכוונתי, חותר תחת האתוס לא רק של חברה שומרת חוק, אלא של חברה. הוא מרוקן את המילים מתוכן.
כן, אנחנו דיברנו על זה באמת פה באחת התוכניות, שזה בעצם גורם לאנשים שמנסחים חוקים, שמנסחים שם סעיף, שאם זה יידון בבית משפט, זה יידון בבית משפט איפשהו באירופה ולא בישראל.
כן, זה אחד מהסיבות
שמעדיפים
חוזים, אבל לא, אבל גם המחוקקים שלנו לאחרונה עושים עבודת חקיקה מאוד רשלנית, והם מאוד רשלית. זאת אומרת, אגב, זה לא רק חבר כנסת שכבר עשתה את העבודה וכתב חוק וכתב אותו טוב, מעביר אותו ליועץ המשפטי, ואז היועץ המשפטי של הכנסת מערבב שם את השפה, כדי שאפשר יהיה להמשיך עם הערפל הזה שלאף אחד לא באמת ברור מה הכוונה בחוק, ואנחנו יכולים להמשיך להתווכח על מה שקורה, כדי שמי ש... אני עושה air quotes, אני עושה מרכאות כפויות עם האצבעות, יפרש את זה. עכשיו, אני לא רוצה שהשופט יפרש את זה. הכנסת אמרה משהו, הכנסת הבהירה את רצונה, וזה השלב שבו זה עוצר. ככה עובדת מערכת חוק. עכשיו, המזרחי, שהיה פסק הדין שדרכו נכנסו חוקי היסוד והמציאו לנו חוקה, זה כבר פשע נגד הדמוקרטיה. בגלל ש... תגיד מה שתגיד על המעמד של חוקי היסוד, ואין שום דרך לפרש את פשרת הררי, שזו הפשרה שקבעה שאנחנו נכתוב אותם בכלל, כאילו היא קובעת שהם חוקה. היא אומרת בדיוק את ההפך. פשרת הררי כתוב מפורש, וזה לא הרבה לקרוא, אני חושבת שאין בטקסט הזה 250 מילה. Okay? זה פסקה מאוד קצרה, אבל מה שהיא אומרת, זה שאחרי שיסיימו לכתוב את כל הפרקים של החוקה, הכנסת תקרא אותם ביחד, ותחליט אם לאשרר אותם כחוקה. אין דרך להגיד שאנחנו בדרך לשם עצרנו בסיבוב. עכשיו, לא רק זה, אני לא בטוחה שהכנסת עצמה יכולה לאשרר את החוקה, כי חוקה זה לא משהו שעושים בקטן. חוקה, זה גם הפשע הגדול של פסק דין המזרחי, הם דיברו ארוכות האם לכנסת יש או אין סמכות לחוקק את החוקה, כשהם שכחו משהו חשוב, שהכנסת לא עשתה את זה. הבעיה בפסק דין המזרחי לא הייתה שהכנסת היה או לא היה לה סמכות לחוקק חוקה, אלא שבגץ הודיע לכנסת בדיעבד שזה מה שהיא עשתה והיא לא שמה לב בכלל. וחוקה זה לא משהו שאתה נותן לאנשים בהפתעה ודוחף להם בגרון כשהם לא התכוונו. את החוקה צריך לכתוב בכוונת מכוון ולאמץ בכוונת מכוון. ולא רק זה, בגץ פשע שם גם נגד ההליך הבסיסי ביותר שהוא אימץ מאז, שזה שהוא לא מתערב באמצע תהליך חקיקה. זאת אומרת, אם יש לך בעיה עם איזשהו נוסח של החוק, אתה עדיין תצטרך לחכות שהכנסת תסיים אותו לפני שאתה מבגץ אותו. ולא היה צריך כי לא היינו צריכים להגיע לשם מלכתחילה, אבל אפילו בגץ מודה שאי אפשר להתערב באמצע תהליך חקיקה, צריך לחכות שהתהליך יסתיים. מכאן נובע, כל עוד לא נחתמה החוקה, בגץ לא יכול להתייחס אליה ככזאת, כי הוא מתערב באמצע תהליך החקיקה. ולכן הפשע הגדול שעשה פסק דין המזרחי, זה שהוא החליט חד צדדית שיש לנו חוקה מעכשיו. ולא, זה לא היה מבוסס על שום החלטה של הכנסת. הכנסת לא העניקה, בעובדה, אין לנו חוק שעושה את זה.
שבעצם על זה מתבססים שופטי בגץ כשבאים לפסול חוקים.
כן, עכשיו, אי אפשר לעשות את זה.
איך זה מסתדר עם לפסול חוק יסוד?
זה אפילו לא, עזוב, זה אפילו לא מסתדם חוק יסוד השפיטה, אוקיי? חוק יסוד השפיטה, מטורלל ככל שיהיה, קובע שבית המשפט נמסרה לו הסמכות לשפוט, ורק מכוח זה הוא יכול לתת הוראות על פי הצדק, על פי הזה, וזה כשלעצמו מאוד מאוד לא דמוקרטי, אבל לא ניכנס לזה. אבל אותו סעיף, 15 ג' ו-15 ד' קובעים לבית המשפט סמכויות, 15 ה' אומר שכל סמכות נוספת שתינתן לרשות השופטת צריכה לעבור בחוק. מכאן נובע שבשונה מבית הדין, מבית המשפט העליון בארצות הברית, שאמר שאם החוקה אומרת שהוא צריך להגן על החוקה, אז הוא, שזה פרשנות לגיטימית, אצלנו האמירה הייתה הפוכה. והיא לא הייתה הפוכה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ששם פשוט שיקרו במצח נחושה שלא ישמשו בזה בשביל זה. וחברי הכנסת אמרו במפורש שאין להם כוונה שזה ישמש לזה. חוק יסוד השפיטה נכון. אומר שהפרשנות של אהרון ברק והמזרחי היא פשוט לא חוקית. בגלל שבית המשפט לא רשאי לפרש לעצמו סמכויות, וביקורת שיפוטית זה לא חלק מסמכות השפיטה.
זאת אומרת, הטעות שעשה שופט ברק מתגלגלת ומתגלגלת
הטעות. זהו, זה הנקודה. אני לא חושב שזה טעות. אנחנו מייחסים לזה כאילו שאיזושהי תום לב פה. אנחנו בסופו של דבר מדברים על מאבק של כוח. מי שולט? זה המאבק. עכשיו, אחרי כל מה שאמרנו והקשבתי ככה בקשב רב ואני מסכים עם כל מילה, יחד עם זאת, יושבים שם במערכת המשפט אנשים שמבינים טוב מאוד מה הם עושים, לדעתי לפחות. הם מבינים מה הם עושים, הם מבינים שהחוק כלשונו לא מאפשר להם לעשות את מה שהם עושים, אבל הם עדיין עושים את מה שהם עושים, ועדיין יוצרים לעצמם עוד ועוד ועוד סמכויות וכוח, ולוקחים לעצמם עוד ועוד סמכויות וכוח, ונשאלת השאלה, מה עושים?
אז אתה הקדמת אותי, כי זה רציתי לתסוף להגיע לשם, אבל כבר הרמת לי להנחתה, אז באמת, איך לדעת איך אפשר לעצור את הפרסה הזאת שמתרחשת בין השופטים ומערכת המשפט?
כי אנחנו עכשיו מבקשים מהם, בעצם אין לנו ברירה, הכוח אצלהם,
לא.
וכל עוד הם לא יורידו
לא, זה לא נכון.
את הכוח מהם, הכוח שלהם.
לא זה לא נכון.
אז איך לדעת איך אפשר
בפועל היום, הכוח שלהם?
אני מלמדת את התלמידים שלי שלכל אדם, שכל אדם נולד עם 3 פונקציות לאינטראקציה עם הסביבה שלו. 3 דברים שאתה יכול לסחור בהם, לא את כולם אפשר לתרגם לכסף, אבל כולם, יש איזשהו סחר חליצים בהם. זמן, שככה אתה מקבל משכורת בסוף, תשומת לב, וסוכנות. זה דרך אחרת להגיד קבלת החלטות. כל המערכת החברתית מבוססת על ההנחה שאנחנו קיבלנו על עצמנו את כללי המשחק. ואתה יודע, זו הדרך שבה אנחנו יכולים לנהל חברה מתוקנת. אתה לא יכול המשטרה לא יכולה לאכוף בכוח את כל החוקים כל הזמן. זה לא נתמך. המשטרה יכולה, אם כל החברה מקבלת על עצמה את החוקים, לוודא שה5% גג של האנשים שעוברים עליהם יאנשו כדי לא לתמרץ את האנשים שכן רוצים לשמוע על החוקים, להפר אותם גם מחשש שירביצו להם בגדול. אתה יודע שאפשר להרביץ לך, אתה תתחיל מלהרביץ קודם, ואז המשטרה שם כדי לוודא שאי אפשר להרביץ לך, בלי שאתה תצטרך לעשות עם זה. זה בגדול האירוע. אבל עדיין, הסוכנות היא משהו שאתה צריך למסור. עכשיו, אני מעולם לא מסרתי ולא נמסר בשמי, ובמערכת החוקים המוסכמים הישראלית זה לא קיים, ואני כופרת בסמכות של אהרון ברק לקחת לי ככה את הסוכנות.
אז בעצם הגישה הזאת מובילה להתנגשות בין הרשות המבצעת והמחוקקת והשופטת.
ההתנגשות הזו הייתה צריכה לקרות מזמן. הדיל במדינת ישראל הוא שאנחנו הולכים לקלפי ובוחרים אנשים שהתפקיד שלהם הוא לקבל החלטות בשביל כולנו. זה העסקה.
בואי נוריד את זה רגע.
אני הולכת לקלפי, רגע שנייה, אני הולכת לקלפי, אני מוסרת את הזכות שלי לעשות מה שבא לי, כי הדיל שלנו הוא שאנשים שמקבלים החלטות הם אנשים ש... הקבוצה הגדולה בחרה לעשות את זה.
נכון.
אהרון ברק גנב את זה.
חד משמעית.
אני אבל בחרתי אנשים שהתפקיד שלהם זה להגיד לאהרון ברק, לא. עכשיו, כל מה שמחזיק את בגץ זה העובדה שברגע זה אנשים עדיין בוחרים לקבל את ההנחיות שלו. ביום שיגידו לו לא,
כן, אבל
הוא יכול לעשות את זה יותר.
אבל הלא הזה יכול להיות כרוך בהרבה דברים, יכול להיות כרוך בצו מעצר, יכול להיות בביזוי בית משפט. עכשיו יש צו עומד נגד שר המשפטים שהוא צריך לבחור שופט נשיא בית משפט עליון בניגוד לחוק הצו הזה.
אז הצו לא חוקי?
הצו לא חוקי.
אז אין לו סמכות, אז אין לו סמכות.
אבל הם לקחו את הסמכות, עכשיו הוא יגיד לו, מה השלב הבא?
אז השר לוקח את הסמכות בחזרה. יכול לקחת את הסמכות בחזרה. שר המשטרה, או שר לביטחון לאומי...
ואז מה משמר הכנסת יחליט למי מצייתים לבגץ?
לא, משמר הכנסת לא.
או שהוא שומר על
השבוע. קודם כל, שלמשמר הכנסת אין שיקול דעת בנושא. משמר הכנסת, הסיבה לקיומו זה כי הוא מגן על ריבונות הכנסת. בשביל זה הוא קיים. למשמר הכנסת לא כפוף בשום, אני לא יודעת אם ביקרת שם בכנסת, אבל יש נקודה ממש בכניסה לכנסת,
כן.
שיש בשלט קטן שכתוב ריבונות הכנסת. מעבר לה, משטרת ישראל אין סמכות. אין.
אז מה?
אתה יודע, לאחוז בקרני המזבח.
אז הוא ממש בדיוק,
כל,
בדיוק זה קרני המזבח.
משפט, לא, אבל זה קרני המזבח, אבל זה בדיוק, בגלל זה הם שם. בית משפט לא יכול להוציא צו למשטרה להיכנס לכנסת. לא יכול.
אז ישאר יריב לוין בכנסת והתחבא שם?
אני מציעה שמשטרת ישראל תכיר בזה שהצו של בית המשפט לא חוקי ותודיע שהיא לא מצייתת לו.
כן, אבל אז אנחנו בעצם דורשים,
כן, אנחנו ראינו מה השב"כ עושה.
מהציבור עצמו לקבל החלטות, אולי ברמת המפקד בשטח, אם הוא מציית לבית משפט או שהוא מציית בעצם לחוק.
זה תמיד נכון.
אבל הוא יציית לבית משפט.
אני
במציאות שאנחנו חיים,
אני חושבת שארי רוזנפלד ופלדשטיין הם דוגמה טובה לזה שזה לא נכון, והם היו אנשים מאוד אמיצים שהראו לנו את הדרך.
אבל עדיין יש לו מחיר אישי מאוד מאוד כבד שהוא שילם וישלם. חירותו נפגעה, לא כחוק.
חירות עלה במחיר אישי,
לא כחוק, והוא יושב עכשיו בכלא על דברים שאף אחד, אני חושב, במדינה דמוקרטית לא היה יושב שנייה בכלא.
עוד אנשים צריכים להגיד שבנו.
אבל הוא בכלא, זאת אומרת...
כי עוד אנשים צריכים שיהיה להם האומץ שלו.
אני חושב שאנחנו חושבים אותו דבר בדיוק, רק אני חושב שמה שלי צורם, שאנחנו מסכימים לגמרי, אבל אני חושב שאני באיזשהו מקום, במקום של שמבין שהשתלטו לך, לקחו לך, עכשיו אתה צריך לקחת בחזרה. עכשיו, לקחת בחזרה זה נורא, כאילו קל להגיד, קשה לבצע.
נכון.
ואני לא בטוח שזה אפשרי כרגע. לא כרגע.
אני חושבת שזה לחלוטין אפשרי.
ולא יודעים בכלל. אני חושב שזה ברגע שקבוצה מסוימת של אנשים יצרה לעצמה מצב שהכוח אצלה, והשליטה אצלה, והדמוקרטיה היא לא רלוונטית. היא לא רלוונטית. עכשיו אני יכול להצביע למפלגת הירוקים, זה לא משנה, הכוח אצלי. אני אחליט אם לתת למפלגת הירוקים את הזכות לעשות משהו.
אבל סליחה, ככה הוקמו הדמוקרטיות. ככה הוקמה גם הדמוקרטיה שלנו. אף אחד לא הבטיח לך שחירות זה משהו שקל לך לקבל. זה לא הדיל. חירות זה משהו שעובדים בו, ואנחנו הזנחנו את העבודה בזה במשך הרבה מאוד שנים, ואנחנו נתנו למערכת לחנך את הילדים שלנו לדברים שהם לא חירות, ואנחנו הרשינו לצבא להשתלט לנו על החיים ולסכן אותם בתפיסה שהיא מאוד לא חירות, וזה נורא קל להגיד שמישהו אחר צריך לטפל בזה ושמישהו אחר ייקח אחריות, אבל זה החיים שלנו. זה החיים שלנו. אנחנו רוצים לחיות כבני חורין, יש לזה דרישות. במצרים הדרישה הייתה לשים דם על המשקוף ולבוא עם משה כשהוא קרא לכולם, לקחת את הסיכון ולקפוץ לתוך הים לפני שהוא נזכר.
אז בואי נשאל אותך.
אבל צריך להבין את זה. צריך להבין שהאחריות היא בסופו של דבר אישית, וכשיהיו מספיק אנשים שמבינים ש... לא אכלו לי, לקחו לי, שתו לי, מישהו אחר לקח לי את החירות ומישהו אחר חייב להחזיר אותו, אלא שהחירות היא שלי ואף אחד לא יכול לקחת אותה. ביום, הרי כל האינדוקטרינציה בישראל היא לגרום לנו לחשוב שאנחנו צריכים רשות, רשות כדי לחיות, רשות כדי להיות נחורים, רשות כדי להשפיע על החיים שלנו בעצמנו. עד רמה שרוב של הממשלה, שזה באמת זה ביזיון, משתף פעולה עם המערכת שמנסה להפיל אותו. עכשיו, אני יודעת שיש שם כל מיני רעיונות מתוחכמים שאנחנו נחשוף את המערכת בערבתה, אבל הסמכויות שראש הממשלה ויתר עליהן הם לא שלו, הם שלי. ואני לא הרשיתי לו אף פעם להגיד שהוא מסכים. יכול לתת ליועמ"ש ככה לנהל אותנו.
אז בעניין היועמ"ש...
אבל הגענו לזה שאפילו ראש הממשלה רואה את עצמו כפוף למשהו שהוא לא הרצון
הציבורי. אז אני רוצה לשאול אותך עכשיו שאלה לגבי היועמ"שית. הממשלה מכנסת את ועדת גרוניס וכן ממליצים, לא ממליצים, לא משנה, הממשלה מקבלת החלטה לפטר את היועמ"שית, נותנים לה שבוע להתארגן, ובגץ כמובן מתערב בזה.
תגיד לי, אתה רציני? מי נותן לה שבוע להתארגן? ברגע שמזמנים אותה, זה חשיבה של כפיפות, זה להרי לא לחוק, זה למשהו אחר. אתה רואה, אנחנו כל כך עסוקים בלהיות כפופים לנהלים שלא אנחנו קבענו.
נכון.
היועמ"ש מחזיקה בתפקיד ציבורי. מי שיכול לפטר אותה, לא הוועדה ולא גרוניס ולא נעיים, זה הבוס שלה, זה שר המשפטים. כל היתר זה בולשיט. הממשלה יכולה לקבל החלטה בלי ועדת גרוניס ובלי נעליים, כי הממשלה, אני רוצה להזכיר לך, זו שקבעה את התהליך למינוי היועמ"ש. הפה שעצר, הפה נכון. שיתיר. אז אתה מזמן את הגברת הזו, שהיא כבר מזמן בהפיכה על מלא אנטי דמוקרטית בישראל, ובזמן שהיא בחדר, ואתה מוסר לה מכתב פיתורים בלי שימוע, ואני באמת, כי גם השימוע זה הפה שעשר או הפה שיתיר, הקבט מחבא את הגישה שלה, מחליף את המנעול בחדר שלה, סוגר לה את הטלפון, את המחשב, ואת כל הקודים של כל הגישה, לכל איזשהו, אתה יודע, בדל של מידע שיש בגברת, אורז את הציוד הפרטי שלה במשרד, ונותן לה את הקופסה בדרך החוצה, ושלושה חברים שלו והוא מלווים אותה לאוטו, ומבדים שהיא עפה משם ולא נכנסת יותר לבניין. אתה לא מחכה שבגץ יוציא צו מניעה וזה ומשחק שוב את כל המשחקים. ככה אתה משחק ישר לידיים של האנשים שגנבו לך את המדינה. לא, 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 לא. אתה מפנה אותה משם באדיבות, בנחישות וברגישות, והיא לא נכנסת יותר לבניין אף פעם. ושתצרח, באנגלית אומרים shout at the rain. שתלך לבגץ, ושבגץ יוציא צו, ואנחנו נהנהן ונגיד אני באמת מאוד מצטער, אבל לא. כי ישראל היא מדינה דמוקרטית, ואנחנו לא מרשים פה פשיזם. וזהו, וגאנדיקט.
טוב, אני שכנעת אותי, אני
שאלתי באחד התוכניות,
אני אצביע לך אם תתמודד.
לא, אני שאלתי באחד התוכניות,
לא, אבל הרגע, שנייה רגע, מה עשית הרגע? העברת את האחריות בחזרה אליי, אתה תצביע לי, אתה רוצה שאני אעשה את זה. עכשיו, אל תגיד לי שלא נכון, כמיטב יכולתי אני עושה, אבל זה לא יעבוד אם רק אני.
נכון.
זה לא, להצביע לך, אני חושב שהמדינה שלך סבבה, אבל אתה צריך לעשות את זה גם. זה לא יעבוד אם אנחנו מחפשים את המשיח או הגיבור או האביר על הסוס הלבן שיעשה את זה בשבילנו. חיכינו הרבה שנים שנתניהו יהיה אביר על הסוס הלבן, הוא לא.
כן, אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה באמצעות הנבחרים שלנו, הרי אנחנו בעצמנו
יכולים לעשות את זה גם בעצמו את הנבחרים. לא, כאנשים פרטיים, כל פעם שאתה בוחר בחירה של חירות, כל פעם שאתה, באמת, זה שיש שטווח ארוך, טווח קצר, אתה החלטת שאתה חי את החיים שלך כבן חורין, אז כל פעם שיש לך את האפשרות להיכנע, לעירייה, למורה של הילד, לזה, ובמקום להוריד את הראש, אתה אומר, לא, את זה אני לא מרשה, אתה משנה לך את כל הסביבה שלך. אתה אומר למורה של הילד שלך, אני לא מרשה, ואתה מדבר עם עוד הורה, וההורה אומר אותו דבר, ומן הון לאון, המורים כבר לא מלמדים את הילדים שלנו שטויות, או לא מבטרים להם על שיעור הבית, או לא אומרים, או, בוא נוותר על אורלנות לילד יהודי בכיתה ד', כאילו שזה משהו שעושים גם בגיל 80. לא, אנחנו, פשוט תגיד לא. וכל פעם שאתה עושה את זה, אתה גם מדגים את זה לאחרים.
אני מסכים איתך לגמרי, אני חייב להגיד לך, אני לא, לא, לא אפרט, אבל אני שילמתי מחיר מאוד יקר על זה שעמדתי על זכותי הדמוקרטית להתמודד בבחירות באיזשהו ארגון, ומצאתי את עצמי בחוץ מהארגון, ואמרו לי במפורש, או שאתה מסיר את המועמדות שלך, או שאנחנו מגישים נגדך איזשהו תלונה, התלונת שווא אגב, ומצאתי את עצמי בחוץ, אז שילמתי מחיר.
עליי אימור כך, קודם כל אני ממש, כל הכבוד, ואני ממש ממש מצטערת לשמוע, עליי אימור ככה כמה וכמה פעמים, אני חושבת שבהסתדרות יש איפשהו את הפרצוף שלי עם סימני מטרה עליו, כי הם זורקים שם חיצים, כי הם גם ניסו להעיף אותי מהארגון, וגם ניסו למנוע ממני לרוץ, והוציאו את הוועד שלי לבחירות לפחות 3 פעמים רק כדי להיפטר ממני, וכל פעם היה לי יותר תמיכה ציבורית. אז לגמרי לגמרי מבינה, אבל אותי הם לא הצליחו להזיז. הייתי 10 שנים, אני חושבת, כמעט יכולת, כאילו, לא, הספירה טיפה מבולבלת לקראת הסוף, אבל הייתי 10 שנים בוועד, והייתי יושבת ראש, ועשיתי את זה מהכיוון של אנשים שבכלל אסור להם לראש, לרוץ, כי הייתי עובדת חוזה ולא עובדת של ההסכם הקיבוצי. והם כל פעם אמרו לי, אבל זה לא עובד ככה, ואת לא יכולה, ואני כל פעם אמרתי להם, אני לגמרי כן, אתם רוצים לנסות אותי ולראות מה קורה? והם לא רצו. אז אני לא, אני מבינה, אני מכירה מקרים אחרים, אני מכירה מקרים כמו שלך, אני לא אומרת שיכולת לעשות משהו אחר, אני לא, לי היה איזושהי סיטואציה ייחודית שבאמת מאוד מאוד הקשתה על ההתעסקות איתי בכל מיני רמות, כולל האוטיזם, שכאילו באמת אתם לא צריכים להפחיד אותי, אז אתם פשוט באיזשהו שם מפסיקים לנסות, אבל ככל שיש יותר אנשים כמוך וכמוני, ככל שזה מצטבר, וכן, על חירות משלמים לפעמים מחירים אישיים מאוד כבדים. אני לא חולקת על זה. אבל אני מעדיפה לשלם את המחיר ולא להיות שפחה.
אני מסכים איתך לגמרי. נוגה רבל, תודה רבה לך. נעמת לנו, השכלת אותנו.
תודה רבה.
האמת שידעתי שזה הולך להיות רעיון טוב, לא תיארתי לעצמי עד כמה. אז באמת תודה רבה, יישר כוח
לכם.
ותמשיכי לעשות עבודת קודש
גם אתם.
תודה רבה רבה,
תודה רבה רבה, לילה טוב, חנוכה שמח.
גם לך,
שמח.
ביי ביי
ביי.
ואנחנו נעבור לשיר של ציון גולן ולאחרת
קצת להרים את להחרמת המורל.
להחרמת המורל.
התשובה הישראלית התימנית לחוטים.
לחוטים, כן.
לחוטים.
תשמע, אני רוצה להשמיע לך משהו, האמת שנורא מרגש. אביעד בחר, חבר קיבוץ בארי. בוא תשמע.
מזל שהשביל אוקטובר קרה בבארי. קשה מאוד, אני אגיד לך את זה.
למה אתה אומר את זה?
כי אני חושב שאם זה היה קורה בגוש עציון, מה אני הייתי אומר באותו שנייה? אני אומר לך, הייתי אומר, מה הם גרים שם? הייתי אומר, אולי מגיע להם, הייתי אומר את כל הדברים הכי קשים שיש בעולם. מזל שזה קרה אצלי בבית, מזל שאת השיעור הזה, שילמתי עליו הרבה מאוד, מזל שאת השיעור הזה למדתי.
אמת, דברים קשים, קשה לשמוע, אבל אני חושב שהוא צודק. אני חושב שאם זה היה קורה ביהודה ושומרון, הרבה מאוד מאותם קפלניסטים היו אומרים, מה הם עושים שם?
מה הם לוקחים את הילדים שלהם במקומות כאלה מסוכנים?
כן, כן, למה להם לגור שם? ולא שמענו את זה מהצד השני של המפה, כשאנשים, זה האמת ש... המקרה שקרה בשביל אוקטובר זה מקרה שזעזע. אני חושב שכל לב יהודי, לא נראה לי שיש מישהו שגר בארץ או בעולם עם לב יהודי ולא הזדעזע מהדברים ומהמראות הקשים. ואני רוצה להעביר אותך לעוד אמירה קשה, הפעם של בני גנץ. בני גנץ מרבה לקשקש ולדבר על זה שנתניהו עושה, משאיר את החטופים בגלל שיקולים פוליטיים, נכון? אז הגיוני שהוא מבסס את עצמו על משהו, לא? רק הגיוני שרמטכ"ל לשעבר, כשאומר דברים חריפים, זה אמור להיות מבוסס על משהו. אז בוא נשמע את הרמטכ"ל לשעבר, על מה זה מבוסס.
כשהם היו קטנים, ידענו בדיוק איפה הם גולשים.
אנחנו לא נתן עכשיו פרסומות בחינם. אנחנו נגמור עם הפרסומת, והנה זה.
מר גנץ, אתה אתמול אומר שנתניהו מנסה לחבל בעסקת החטופים. אתה מטיל פצצה, על מה אתה מבסס את זה?
כמו שאתה עוקב אחרי נתניהו, כל דבר שהוא עושה
ברצינות
נוסף, אני מתחת לרדאר.
אם יש לך מידע, למה אתה לא מפרסם זאת?
היציאה שלו.
אז זה השערה.
זאת הערכה שלי שכל פעם שהוא עושה מה שקורה מסע ומתן ויוצא איתו החוצה, יוצא איתו לא מחוזר, ניתן לחמל במסע
ומתן. תודה רבה.
שמעת? זאת ההנחה שלו.
אתה רוצה לנתח את...
הוא מניח,
מה שנאמר.
הוא מניח שזה ככה, אז הוא זורק רפש על נתניהו ואומר דברים כל כך חמורים. אני חושב להגיד על יהודי שהוא לא רוצה שהחטופים יחזרו, צריך להיות אדם רע במיוחד בשביל לומר דבר כזה, באמת, צריך להיות עם לב רע, שחור, בשביל לומר דבר כזה.
או טיפש.
לא, לא.
או טיפש. אתה יודע, בשיחה הקודמת אני אמרתי ש...
אני לא בטוח שזה...
לא לייחס תכונות של טיפשות לאנשים חכמים, אז בוא נעשה גם הפוך, לא נייחס תכונות של חכמים לאנשים שמה לעשות,
אני,
לא מי יודע
בכנות, מה. בכנות, אני לא חושב שזה הטקסט שלו, אני חושב שזה טקסט שנכתב לו, ומי שכתב לו את זה, לא אני לא בטוח מה. שהוא טיפש. לדעתי הוא רשע גדול.
תשמע, אנחנו... אתה רואה אותו איך הוא מסתבך עם המילים, ואיך הוא כשאתה מדבר ממה שנקרא מדם לבך, שאתה מדבר מהאמת שלך, שאתה מדבר בצורה, אז אתה מדבר בשטף, אתה לא מתבלבל במילים. איפה אתה מתבלבל במילים? כשאתה ממציא דברים, כשאתה זה, אתה יודע, פעם אני חושב שאתה, באחת השיחות אתה אמרתי לאורן, כשמישהו אומר את האמת, אז הוא אומר את זה, אז אין לו בעיה של זיכרון. כי בעוד שנתיים תשאל אותו, אז הוא יגיד את אותו דבר, כי זה האמת. כשהוא מתחיל לשקר, אז הוא מתחיל להתבלבל עם השקר, והוא מתחיל להתבלבל עם המציאות והדמיון, ומה שהמצאתי, ומה שנכון, ואתה כבר לא זוכר. ראה מקרה של סברה ולא סברה ולא זה, הוא מתבלבל במילים, כי הוא, אתה יודע, זה קשה.
מה אתה אומר על
היושב
ראש האופוזיציה שלך?
שלך.
שלך.
מה אני יכול להגיד
עליו? מה אתה אומר עליו?
מה אני יכול להגיד
עליו? קצף מהפה? ניצחנו! אתם רוצים מלחמה, תקבלו!
היום, הבן אדם יותר מהכל, הוא מצחיק.
לא, תקשיב,
הוא מצחיק, אבל הוא אומר דברים חמורים. בסוף קריירה פוליטית של כמעט כל בן אדם, לא, יוצא לא. קטע שהוא מאוד מאוד מצחיק.
אותי זה לא כל כך הצחיק, אתם רוצים מלחמה, תקבלו מלחמה.
עם מי?
מה זאת אומרת?
עם מי?
ימין ושמאל, למה הוא התכוון?
רגע, למה אתה פחד מלהילחם איתו? מה אתה פחד? הוא הבן אדם טיס, הנחית מסוקים
בהצלבה.
בהצלבה. אז זהו, מה? מה הוא כבר יעשה לך? מה? יעשה לך פיו פיו עם רובה, עם אקדח קפצונים? זה הוא אמר, אמר, מה אתה... בוא. הוא לא מפחיד אותנו.
החשש שלי זה לא הוא, זה החשש שלי, זה האנשים שהוא מסית. מישהו עוד יעשה מעשה.
תשמע.
כבר הגיעו לאוטו של נתניהו, כבר כתבו לו, ריססו לו על האוטו בוגד.
ריססו בכל המדינה בוגד.
לא, לא, אבל על האוטו של נתניהו זה אמירה.
בסדר, זה לא, תשמע, מה זה?
כבר הטיסו לו פצצות תאורה לתוך הבית. פצצות תאורה
כבר לתוך הזה, ואתה שומע את ההסתה כל 10 דקות בכל מקום שאתה רואה. כמה כתבי אישום אגב הוקשו נגד הסתה, נגד נתניהו?
אני לא מכיר כאלה.
בהצלחה.
לא מכיר כאלה.
אתה בוא, אבל נתרכז בלפיד, הוא באמת, לא יודע, אני חושב שהדבר שהכי מלחיץ אותו עכשיו זה האיבוד הכוח הפוליטי שלו, זה מה שהכי מלחיץ אותו, בגלל זה הוא עושה את השטויות שאתה רואה שהוא עושה.
אז רגע, רגע, אני...
הוא צועק מפאניקה.
אז בוא, תסביר לי משהו שאני באמת לא מצליח להבין. יאיר לפיד היה, כמה היה במיטבו? 20 ומשהו מנדטים, נכון?
משהו כזה, כן.
ואז הוא הקצין שמאלה, ואז המנדטים ירדו. ואז הוא הקצין עוד קצת שמאלה והמנדטים ירדו עוד, והוא הקצין עוד שמאלה והמנדטים עוד יורדים, והוא ממש עכשיו קיצוני בצד השמאלי של המפה והמנדטים כבר על חד ספרתי.
לזכותו הוא המציא את המילה מרכז.
הוא לא הבין שהוא עושה משהו לא בסדר עם המנדטים שלו בסקרים, או לא רק בסקרים, יורדים ויורדים ויורדים.
מה אתה רוצה? הוא התחפש כבר לליכודניק בעבר. הוא התחפש.
אתה אומר, המסכה כבר ירדה, אי אפשר יותר מדי.
נכון, זה החזיק מעמד איקס זמן. וזהו, זה, אתה יודע, מפה האנשים לאט לאט לא... כשאתה חיה פוליטית חדשה, עוד איכשהו אני יכול לאכול כל מיני לוקשים כאלה זה, אבל אתה יודע, עם השנים, אתה כבר, כמו שאמרתי, זה, אתה יודע, האמירות הלא נכונות, האמירות ה... אני כבר מכיר אותך, אתה לא יכול להכיל אותי יותר מדי לוקשים.
יש בערך 30 מנדטים בגוש השמאל הקיצוני, שמתחלקים בין הדמוקרטים
לא מסכים איתך בכלל.
דמוקרטים ויאיר לפיד זה 30 מנדטים כמעט.
אם השמאל יבוא ויגיד היום, חברים, בוא, אני יוצא מהארון.
מרץ, לא... זה לא מספיק שמאל שיצא מהארון.
למרץ אין 30 מנדטים.
מרץ ומפלגת העבודה ביחד.
אין לה 30 מנדטים.
לפי הסקרים משהו כמו 14?
לפי הסקרים יש לה 80, אבל אין לה
14, יאיר לפיד, עוד 10.
השמאל, מה שהוא עושה היום ומה שהוא עושה במשך השנים האחרונות הוא מתחבא. הוא לא אומר אני שמאל, תשים לב.
לא, לא.
תשים לב.
גנץ מתחבא.
מרכז.
גנץ.
לא, אבל אתה, אם אתה לוקח את
המנדטים... הדמוקרטים לא אומרים מרכז, לא נכון.
אם אתה לוקח את המנדטים של לפיד ושל גנץ, וכל אלה, ושם אותם בצד, אין לשמאל אפילו 30 מנדטים, כשאתה אומר 30, אין להם 30.
למה אתה שם אותם בצד? לא הבנתי.
מה שאני רוצה
להגיד... יאיר לפיד, אחרי הנאומים שלו, אתה עדיין לוקח אותו למרכז?
מה שאני רוצה להגיד, שהשמאל לא אומר שהוא שמאל, הוא מתחבא לך.
לא.
מה זה לא?
יש שמאל שאומר שהוא
גנץ
שמאל.
גנץ אומר שהוא שמאל?
אבל אתה...
לפיד אומר שהוא שמאל?
כן.
לפיד אמר שהוא שמאל?
יאיר לפיד הוא איש שמאל. יכול להגיד מה שהוא רוצה.
אתה אומר שהוא איש שמאל.
הוא מבחינתי יכול להגיד שהוא אבם.
אז זה מה שאני אומר שהוא מתחבק. אבל, אתה אומר שהוא איש שמאל, כי אתה מבין שהוא שמאל.
אבל כולם יודעים שהוא איש שמאל.
ברור, גם גנץ. אבל הם לא אומרים את זה. וזה עובד.
לא, על גנץ זה עובד.
זה עובד על
כולם. על יאיר לפיד זה כבר לא עובד. בגלל זה הוא הולך ויורד בסקרים.
זה עובד. זה עובד. אנשים יותר קל להם להצביע למישהו שהוא במרכאות לא שמאל. זה עובד. גנץ מקבל את המנדטים שלו מאנשים שמשוכנעים שהם מצביעים למפלגה שהיא לא שמאל. גנץ הוא רמטכ"ל. מה, הוא שמאל? כאילו רמטכ"ל לא יכול להיות שמאל. הוא רמטכ"ל, הוא לא שמאל. הוא שמאל. הוא שמאל במסווה, זה הכי גרוע. לפחות תגיד, אני שמאל.
זה לגבי גנץ. זה לא משנה את העובדה שבשמאל היום יש עדיין סביב 30 מנדטים שמתחלקים בין מפלגת העבודה ומרץ לבין יאיר לפיד, שכך או אחרת הם נשארים סביב ה-30-25 מנדטים, 30 okay. מנדטים. זה שם הזה. עכשיו, המתונים שבהם יותר עוברים לגנץ. הקיצוניים שביניהם עוברים למפלגות הערביות. אבל זה פחות או יותר השמאל בישראל. המצער הוא שזה כבר לא השמאל של פעם. פעם היה שמאל ציוני. גם אם היית איש שמאל, אני לא מדבר רק על רבין, מדבר על עוד לפני רבין, בתקופת מפאי ההיסטורית.
מפאי היום זה בן גביר.
מפאי היום זה מפלגת ימין קיצונית. וגולדה ובן גוריון ושרת ואשכול, כל הראשי המדינה לשעבר, כולם היו בעצם אנשי שמאל. שמאל ציוני. אין לנו בארץ היום כבר שמאל ציוני. זה לא קיים. חלק מהבוחרים של בני גנץ הם אנשי שמאל ציוני. חלק. בני גנץ ספק אם הוא ציוני. יאיר לפיד והדמוקרטים ספק ענק אם הם ציונים. הדמוקרטים כבר לא.
כל מה שאמרת נכון, עדיין כולם ביחד, השמאל הציוני והשמאל הלא ציוני וזה, ופה ומרכז ועניינים.
40 מנדטים.
כולם ביחד, בשביל להיות בקואליציה, הם ישבו עם מאזן גנאים,
ועאידה
תומא סלימאן, ומי שחושב שלא...
לפיד כבר אמר, שכן.
ברור, עם בן גביר לא.
לא.
עם עאידה תומא סלימאן, כן,
כן,
ברור.
כן.
והאמת, יש לו הרבה יותר משותף איתה, מאשר עם בן גביר. אני רוצה רגע, אבל משהו חשוב, מילה טובה לישראל כץ. ישראל כץ החליף בתפקיד כשר ביטחון, שר ביטחון שלדעתי אחד הכושלים שהיו פה בישראל, והיו פה ברוך השם לא מעט כושלים.
וזה לא קשור לשביל אוקטובר.
לא, לא, לא.
לא קשור.
נגיד שהוא לא קשור,
לא קשור.
הוא נחת בישראל בשמיני.
בשמיני. סבבה.
מהשמיני באוקטובר, יואב גלנט, עזוב את הקטע הפוליטי בכלל, שגם זה הוא די מפריע.
לא רלוונטי, כן? הקטע הפוליטי.
משמש כחותמת גומי של המערכת הצבאית. חותמת גומי. מה שהרמטכ"ל אומר, הוא אומר, רגע, איפה לחתום? פה חותמים, חתם. מה אתה רוצה? אתה רוצה לקדם את X? הנה, אני מקדם.
שלאורך כל הדרך...
אתה רוצה לקדם את Y? אני חותם.
לאורך כל הדרך לא הייתה מחלוקת אחת בין הדרג הצבאי לגלנט.
בזמן מלחמה.
לא הייתה פעם אחת מחלוקת.
מאוד הגיוני. בא ישראל כץ ואמר, אחד מהדברים שהוא אמר עכשיו, שהוא אומר, אתם רוצים לקדם אלופים? אתם רוצים לקדם... בוא, ציים את התחקיר. ציים את התחקיר. התחקיר הזה עומד לך על השולחן... כבר חודשים, אתה מבלבל את המוח.
יש תחקיר שחצי שנה על השולחן של הרמטכ"ל, חצי שנה כבר.
אתה רוצה לקדם אנשים, אתה יודע מה, בוא נעשה הפוך, אני לא מקדם אנשים עד שאתה לא מסיים את התחקיר.
עכשיו בוא תגיד לי, מה שווה...
עכשיו רגע, תראה את התגובה, תראה את התגובה של הצבא, לא, חכה, תראה את התגובה של הצבא.
הצבא התקפל.
הצבא מיישר קו ואומר, רגע, הנה אנחנו מיישר קו עם הלוח זמנים.
מה שווה התחקיר?
רגע, למה לא לחצו עליהם? לא, אבל אני שואל שאלה אחרת. למה שר הביטחון הקודם
לא לחץ?
מוצי מוצי של של של
אני אגיד לך למה,
כי הצבא לא לחץ עליהם,
כי הרמטכ"ל קשר את סיום התחקירים עם סיום כהונתו, הוא קשר את זה, ואז זה אומר שאם אתה אומר לו תסיים את התחקירים, במילים אחרות הוא אומר לו לך הביתה, במילים אחרות. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, הרמטכ"ל הנוכחי, זה שאחראי למחדל הגדול ביותר במדינת ישראל, הוא זה שמינה את עצמו לעמוד בראש התחקירים, הוא ממנה את מי יחקור את מי, וכל אלה שחוקרים, אותם האלופי משנה, את התאלופים, אלה שחוקרים, הם בעצם אמורים להתמנות על ידו בסבב הבא, או שהם התמנו לפני רגע על ידו, בסבב מינויים. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, אם הבוס שלך אומר לך, בוא תעשה תחקיר, יש מצב אני אצא לו בסדר, אבל בוא תעשה תחקיר, תעביר לי את התחקיר, אתה תשלח לבוס שלך, זה אתה אשם, אתה הראש, אתה אשם, זה לא ברור שלא הרי, נכון? וזה מה שקורה, הרמטכ"ל חושב שעל ידי זה שהוא נשאר בתפקיד והוא מנצח על התזמורת של התחקירים, הוא בעצם ייפטר מהאות קין שנדבקה בו. אז הוא לא ייפטר מזה, והרמטכ"ל זה הרמטכ"ל הכושל ביותר בתולדות צה"ל, אגב, אמרנו את זה גם לפני שביב אוקטובר, אמרנו את זה גם כשהוא מונה, כשהוא מונה בחטא, ואני זוכר שברדוגו קרא לו לא לקבל את המינוי הזה שהוא מינוי בחטא, אבל זה גדול ממנו, זה חזק ממנו, הוא החליט שהוא לוקח את זה על עצמו, ואתה יודע מה? בעיה, אנחנו ראינו לאורך כל הדרך, איפה שנתניהו רצה להיות תוקפני, הצבא משך אותו אחורה. נתניהו רצה לחסל את סינואר, הצבא ושר הביטחון משכו אחורה. נתניהו רצה ללכת למבצע ביפרים, אמרו לו מה פתאום ביפרים עכשיו תעזור.
בוא נשאל אותך ככה, אתה מרגיש שהמערכת הביטחון היום, שהחליפו שר ביטחון, באמת בוא ננסה להיות אובייקטיביים, בסדר? עובדת פחות טוב?
אני חושב שצריך לחוקק חוק, ששר ביטחון לא יכול להיות רמטכ"ל לשעבר.
הוא לא היה רמטכ"ל לשעבר, הוא היה אלוף. מי? רב גלנט.
אז לא יכול לבוא מתוך המערכת.
לא, אני לא חושב.
אני חושב...
חוק שאומר שאסור לעשות זה, זה כבר לא טוב.
תקשיב, בצבא...
מחר יהיה רמטכ"ל...
נכון לעכשיו...
שאתה רוצה להימנות אותו
לרמטכ"ל... בראשי המערכת הצבאית הם לא סוסים דוארים, נקודה. הם סוסים עצלים. ומדינה במלחמה לא יכולה שיהיה לה מטכ"ל של סוסים עצלים.
אני מזכיר לך ששר הביטחון הכי טוב שהיה לך, יש משהו מה שאתה אומר, שר הביטחון הכי טוב שהיה לך, משה ארנס.
נכון.
מה הוא היה בצבא? כלי איזה סרן, רב סרן.
כן, הוא לא בא במערכת.
אפילו לא קצין. במערכת הוא לא היה תת אלוף, הוא לא היה אלוף משנה, הוא לא היה, הוא לא היה אלוף. אחד השרי ביטחון הכי טובים שהיו פה.
נכון.
הכי טובים שהיו פה. ישראל כץ, תשמע, אתה יודע, הוא נכנס לתפקיד שר הביטחון כמו שהוא נכנס לתפקיד של שר התחבורה בזמנו.
אני עם ישראל כץ לא חי בשלום עד שהוא לא מורה לחקור גם את הפצרית על הבישול, הסרטון הזה שהראה את חיילי צהל כאנסים בפני כל העולם. אני, עד שזה לא יחקר, מהדליף את הסרטון...
הוא זה שיכול להראות על חקירה לפצרית?
שיעיף אותה הביתה.
לא, אני שואל באמת.
הוא יכול להעיף אותה הביתה.
הוא יכול... את הפצרית?
כן. מה זאת אומרת? היא חיילת.
הרמטכ"ל.
שיעיף את הרמטכ"ל הביתה, אם יש לרמטכ"ל בעיה עם זה. הפצרית צריכה להחקר, הפצרית צריכה לתן דין וחשבון איך קורה מצב שסרטון שמציג את חיילי צהל כאנסים, סרטון ארוך ומבושל ולא נכון שמציג את חיילי צהל כאנסים, בעצם מגיע לגל פלג בערוץ 12. והשאלה שלי, למה גל פלג לא נמצא במחטפי השבק אם הוא מקבל הדלפות כאלה?
את התשובה אתה יודע.
כן, אני יודע, טוב, אז אנחנו מסיימים, תודה רבה.
לילה טוב, חג שמח.
חג שמח, כל טוב, נתראה שבוע הבא, באותו יום.